בראשית דבריי, רציתי להגיד לכם חידוש מעניין שנתחדש לי השבת מחומש בראשית, מפרשת ויחי. ואחר כך, אם נספיק הזמן, נעבור לחומש מאוד, ודבר מעניין מאוד. מי מכיר את הביטוי מחומש בראשית? התחת אלוהים אני. ומאיפה אתם מכירים?
יעקב אומר לרחל,
התחת אלוהים אני. עוד. עוד. מה? יוסף אומר לאחיו, ואתה אל תיראו, התחת אלוהים אני. האם יש קשר בין שני הדברים? אני תמיד חשבתי שלא, אין קשר. כי בחומש, בראשית, בפרשת ויצא, אומר יעקב, התחת אלוהים, אני אשר מנע ממך פרי בטן, בסימן שאלה, אז מה הוא רוצה להגיד לה? כמו שרשי אומר, צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולי הרי יש בנים. אז תתפללי לקדוש ברוך הוא. אומרת לו, אתה תתפלל, כמו שעשה יצחק לנוכח אשתו. אז הוא אומר לה, הוא לא היה לו בנים בכלל, אז גם הוא התפלל, אני יש לי בנים, אז תתפללי את. אומרים חז"ל, ככה עונים את המעוקות, כלומר, יש ביקורת על יעקב שלא ענה לה כראוי. ומוסיפים חז"ל במדרש רבה, חייך שבניך עומדים לפני בנה ואומרים, התחת אלוהים אני. כלומר, שיש כאן מידה כנגד מידה, ושומעים, כן. חייך שבניך עומדים לפני בנה ושומעים את הביטוי, התחת אלוהים אני? אז לא הבנתי מה זה, מה הקשר בין שני הדברים. לא הבנתי. למה לא הבנתי? כי יעקב, קודם כל, מה משותף לשני המקומות? משותף לשני המקומות שהמשפט הזה הוא נאמר בתמיהה. יעקב אומר לרחל, התחת אלוהים אני? וריבי תלוי הדבר? תלוי בקדוש ברוך הוא, תתפללי. ויוסף אומר לאחים, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני? מה, בתמיהה?
לא בתמיהה? הוא אומר, תדעו לכם, שאני לא במקום אלוקים, ותפנו אליו.
הוא אומר להם, התחת אלוהים אני, מה זה התחת אלוהים אני? היי. זה היי השאלה, בעברית, זה היי השאלה. אבל זה לא אותו שאלה. שם הוא אומר, לא בידי לתת לך בנים. ופה הוא אומר, אני לא יכול, אני לא רוצה ולא מעוניין ולא יכול להרוג אתכם. למה? אתם עשרה, אומר רש"י, אתם עשרה רציתם להרוג אותי. והצלחתם? לא הצלחתם. כי אלוקים לא מרשה. ואני אחד. אז אני רוצה ויכול להרוג אתכם? בטח שלא. התחת אלוהים אני. אבל המסר הוא לגמרי שונה. שמה אומרים חז"ל ליעקב, כך עונים את המעוקות, שרחל יצאה בהרגשה לא טובה מהשיחה הזאת, ופה יוסף אומר את זה בטון של הרגעה, שמרגיע אותם, אתם מפחדים שאני הולך להרוג אתכם? מה פתאום? התחת אלוהים אני הולך להרוג אתכם? אני לא. כמו שרש"י אומר כאן, תחת אלוהים אני, שהיה במקומו אני, בתמיהה, אם הייתי רוצה להרע לכם, כלום אני יכול? א', אני לא רוצה, אבל אני גם לא יכול. למה? כי אתם כולכם חשבתם עליי רעה, והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה, אז איך אני לבדי יכול להרע לכם? אז פה זה טון של הרגעה, ושם זה כך רונים את המעוקות. אז מה המדרש אומר? לא הבנתי את המדרש. חייך שבניך עומדים לפני בנה ושומעים התחת אלוהים אני. מה זה המידה כנגד מידה? כן? יש עוד מידה כנגד, סתם על הדרך אני אומר, שיש בספר בראשית עוד מידה כנגד מידה, מישהו מכיר? מצאתי עוד פעמיים בסוף בראשית, מידה כנגד מידה, מישהו מכיר? הקרנה, הקרנה. הקרנה הקטונת בן חי אם לא, וגם הקרנה למי יחודי הפתילים והמתי האלה. זה אצל, אצל, אצל יהודה. ויש עוד מידה כנגד מידה בספר בראשית, ויזעק זעקה גדולה ומרה. כמו שיעקב גרם לעשיו לזעוק זעקה גדולה ומרה, אז נענש על זה שגם מרדכי זעק זעקה גדולה ומרה. טוב, יש דבר כזה, כן, יש בספר בראשית. אז המידה כנגד מידה זה צריך להיות מידה כנגד מידה. אז אמרתי, נו, אם זה מידה כנגד מידה, איפה כאן המידה כנגד מידה? מה כאן המידה כנגד, מה כאן הדמיון בין, הקושי שאני התקשיתי בו הוא, מה הדמיון בין המפגש בין יעקב ורחל, תחת אלוהים אני, לבין יוסף, שאומר, תחת אלוהים אני. מבינים את השאלה? אותו ביטוי, אבל לא אותו הרגשה. לרחל יש הרגשה לא טובה. שיעקב לא משתתף איתה בתפילה, ופה הוא מרגיע את האחים שלו.
שם יעקב מתלונן.
מה, מה?
יעקב מתלונן לרחל.
בדיוק, הוא אומר, זה לא בידי. וכאן יוסף אומר, לא בידי, שאני לא רוצה להרוג אתכם. אבל מה כאן המידה כנגד מידה? כן.
יעקב אמר לה, את רוצה שכאילו, את צריכה
להתפלל לקדוש ברוך הוא. טוב. טוב, טוב, זה בסדר, זה שם, ופה? איך? הם מבקשים אותו שלא יהרוג אותם. הרי פה, הם מבקשים... הם מבקשים אותך שלא תהרוג אותנו, מה, מה? אולי... כן, בן רחל, אבל מה, אני הבנתי שמי שאין לו בנים, זה לא סתם אין לו בנים, מי שאין לו בנים חשוב כמת. ואחרי יוסף חושבים שהם מתים. זאת אומרת, אתה משותף בשני המקרים, זה הרגשת החידלון. להשאיר אדם בהרגשת חידלון, זה המידה כנגד מידה. כך אני חשבתי לפרש את המדרש הזה. רחל אומרת לו, אבא לי בנים, למה את רוצה בנים? אני צריכה מישהו שייתן לי אספירין ויעשה לי קוסטי. לא. אם אין מתה אנוכי. מי, אין לי בנים, אני בלי המשך, למה לי חיים? כאילו, אני הולכת למות, אין לי בעולם הזה מה לחפש. אדם רוצה בנים, רחל רצתה בנים, בלי בנים היא מרגישה הרגשת חידלון. יעקב מוציא אותה בהרגשת החידלון, לא, הוא משאיר אותה בהרגשת החידלון. אחרי יוסף היו בהרגשה שהם הולכים למות. למה? כי זה הסיפור היה לפי מדרש אחד בחז"ל, שהוא עובר על הבור, ובירך שעשה אינס במקום הזה, ואז הוא לא ידע אותם בדיוק מה הוא עושה, ואז הם חשבו שהוא אומר, פה תהיה קבורתכם. ואז הם חושבים שהוא הולך גם להרוג אותנו. אז מה הם אומרים? אביך ציווה לפני מותו למור. באמת אביהם ציווה, אביהם לא ציווה. אז למה הם אמרו? מותר לשנות, אומרים חז"ל, לפני השלום. זה לא כל כך מפני השלום, כמו מפני הסכנה. שהם פחדו שהוא הולך להרוג אותם. אז ויבק יוסף את אברהם אליו, שהם הולכים, שהם חושדים בו. אבל לא זו בלבד, והלכו גם אחיו והיפלו לפניו, והם הולכה לעבדים, כלומר, הם מפחדים שהוא הולך להרוג אותם. אז מה הוא אומר? תחת אלוהים אני לא הולך להרוג אתכם. טוב, הוא מבטיח להם שהוא לא הולך להרוג אותם. אבל הם בהרגשה שהם בסכנה, שהם בסכנה. אולי הוא עושה להם תחמון, אולי הוא... כלומר, אז המשותף הוא הפחד, הרגשת החידלון. אז רחל הייתה ברגשת חידלון, ויעקב לא עזר לה לצאת מזה. וזה חז"ל אומרים, כך עונים את העמוקות. כלומר, תיתן לה עידוד, איך כתוב אצל פנינה, טוב אני לך מעשרה בנים. תן לה איזה חנה ופנינה. אז... אז, 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 אז אלקנה אומר לה, אני הכי טוב, תן לה עידוד, תן, לא. כך עונים את המעוקות, אתה משאיר אותה ברגשת חידלון. אז גם כאן יוסף, אמנם אומר לך, ותחת אלוהים אני, אבל הם ברגשת חידלון. אז זה המשותף, כך אני חשבתי, אחרת קשה להבין את הדמיון.
זה חיסור גם עשרה הרוגי מלכות.
כן.
שעוד הם היו חייבים איתה, ובא אותו אחד.
כן, טוב, זה דברים הכי קשים שקשה להבין אותם. יחד עם זה, מעל כל הפירושים, רציתי גם להציע לכם עוד פירוש חדש, שהבנתי אותו רק השנה, שאם אמרתי ששני המדרש, שני המילים קוראים אותם בתמיהה, תחת אלוהים אנוכי, תחת אלוהים אני, אז מצאתי שבתרגום אומר, אומר, אומר דבר מעניין, פירוש אחר לתחת אלוהים אני, אבל אני לא יודע אם זה מתרס את הקושיה או לא. ואמר להון יוסף, לא תדחלון, אתם מפחדים, אל תפחדו, ארי דחלה דאדוני אנה. מה זה התחת אלוהים אני? זה בתמיהה או באמת? באמת. תחת אלוהים אני, אני תחת עול מלכותו יתברך. זה מקביל, לפי איך שאני הבנתי, זה מקביל למה שהוא אוסר שם את שמעון בויגש, והוא אומר, את האלוהים אני ירא. אז במקביל לעת האלוהים אני ירא, אז פה הוא אומר, ארי דחלד אדוני אנה, התחת, כאילו, התחת אלוהים אני זה לא היי התמיהה, אלא היי של הרי, הרי תחת אלוהים אני, הרי אני תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא ואני ירא ממנו ולכן אני לא ארוג אתכם. זה לא מתרס את הקושייה, התירוץ שלי תירסי זה אותו דבר, אותו תירוץ, שמה? שהם היו ברגשת חידלון, הנה אנחנו הולכים למות, כך הם פחדו, ורחל גם הייתה ברגשה שאין לה חיים, שהיא מתה אנוכי, עם עין מתה אנוכי, אבל הביטוי התחת אלוהים אני זה לא אותו ביטוי, שם זה בתמיהה וכאן זה דחלד אדוני אנה, אז המובן הוא איך שאני הבנתי, כמו את האלוקים אני ירא, אני תחת אלוקים, אני מפחד מאלוקים, אז אל תדאגו, אל תיראו. טוב, מישהו רוצה עוד להגיד משהו? יעקב. כן, 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 זה המשותף.
אז זה משותף שלהם, הם הבינו את זה.
כן, כן.
כן. כן. חששו, אבל הם, יעקב ויוסף,
כן. הכל תלוי באלוקים. כן. אבל אני אומר, אבל עדיין אני מחפש פה מידת העונש שהמדרש אומר, חייך שבניך עומדים לפני בנה ושומעים את הביטוי הזה. כלומר, יש כאן מידה כנגד מידה, לא, לא מבחינה רעיונית, מבחינת העונש. אז מה? כן, תחושת השפלה. נכון, בדיוק, זה מה שאני חיפשתי כאן, אז אמרתי שהתחושה, מה?
לא אותו דבר, גם הקרנה זה לא אותו דבר יהודה ועם
ה... טוב, אני לא באתי לתרץ את כל הסוגיות רק להגיד על הדבר הזה ולהראות שבספר בראשית יש מידה כנגד מידה. עוד מי רצה להגיד? טוב, אז עכשיו היות ויש פרשת שמות לפנינו, אז נגיד חידוש קטן על פרשת שמות, חידוש קטן, נתחיל דווקא מבילם בן באור. מי מבין למה אני מתחיל מבילם בן באור? מה? את בילם בן באור הרגו בחרב. אבל איך הרגו אותו בחרב? אז יש תרגום שם, יש שם מדרש חז"ל שפנחס היה במלחמת מדיין, היה, הוא עשה קסמים ועלה לאוויר. עלה לאוויר. אז פנחס אמר את שם המפורש, וגם הוא עלה לאוויר, וראה אותו באוויר, ואז הוא הוריד אותו בשם המפורש, או שהוא פנחס לא עלה לאוויר, אלא הוא היה מפריח באוויר, אולי ככה. הוא היה, מה?
כיוון אליו את הציץ עם השם המפורש.
כן.
ואז הוא נחת.
בדיוק. אז הוא אמר את שם המפורש, והשם המפורש הוריד אותו, ואז הוא הרג אותו בחרב. אז מה זה מנוגד לפרשה? מנוגד לפרשה שעל אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. אז חז"ל דרשו מהביטוי על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, מלמד שהרג את המצרי באמירה. באיזה אמירה? בשם המפורש. אז יש לי קושייה. למה את בלעם בן באור הוא השתמש בשם המפורש להוריד אותו לארץ והרג אותו בחרב, ואת האיש המצרי הוא הרג אותו בשם המפורש. למה הוא לא יכול להרג אותו בחרב? הוא ראה איש מצרי. היום דיברנו בשיעור על דין רודף, נכון? שמותר להרוג את הרודף מדין הצלה. אז למה משה רבינו, לפי מדרש חז"ל זה, לא הרג את המצרי בחרב?
הוא יצא עם חרב
מבית פרעה. מה, מה?
משה לא יצא מבית פרעה עם חרב.
לא היה לו חרב. לא היה לו. אבן היה לו, כלי טיט היה לו, מעדר, מה? מעדר, מגרפה, כלי עבודה של טיט היה לו. למה הורג אותו בשם המפורש? אבל אחר כך כתוב, אבל הרי אתה רואה שאחר כך כתוב על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. זאת אומרת שאכן נודע הדבר שהרג אותו בשם המפורש.
הוא פתוק, הוא לא
הרג
אותו
בידיים. מה?
הוא פתוק, הוא לא הרג אותו בידיים.
נכון. השאלה היא, באנו לשאלה האמיתית והיא, כל זה היה מבוא לשאלה האמיתית והיא, מתי מותר להרוג בחרב ומתי מותר להרוג בשם המפורש? אז הפסוק אומר, ויפן כה וכה וירא כי אין איש. מה זה וירא כי אין איש? שאף אחד לא רואה. אז משה רבנו היה פחדן. אם מישהו היה רואה, הוא לא היה מעז להרוג אותו. אבל צריכים להציל יהודי. מה אכפת לך אם מישהו רואה או מישהו לא רואה? אתה צריך להציל את היהודי? אז מה אתה, ויפן כה וכה וירא כי אין איש? אומר רש"י, אומר רש"י, וירא כי אין איש, עתיד לצאת ממנו שיתגייר. מסתכל עד סוף כל הדורות, ריבונו של עולם. למדנו היום דין מוסר. למדנו בגמרא דין מוסר, שהמוסר את ישראל לגויים, חזקה שהגויים יהרגו אותו, ואז הורגים את המוסר. האם יש דין במוסר? ויפן כה וכה וירא כי אין איש, לסכים רוח הקודש, לראות שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שיתגייר, ואז מותר להורגו, או שמצווה להורגו. תשובה, אמרנו שההריגה היא לא עונש, אחרי שהוא מסר אסור להורגו. הריגה היא למניעה, מדין רודף. מדין רודף, אז מה אכפת לך שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר? מה אכפת לך? אתה הורג אותו מדין הצלה? שאלה ברורה, נכון? כן, למדנו דין רודף בגמרא, וקשה מדין רודף בחומש. תשובה, מי אומר שהמצרי היה רודף? כתוב, היה איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. מה זה מכה? אפשר לפרש שני פירושים מכה. מכה, הכאת מוות, כדי להרוג. כמו שכתוב, מכה איש ומת, מות יומת. אז הוא רצה להרוג. לפי הפירוש הזה שהוא רצה להרוג, וגם יש לזה, כאילו, מה פתאום הוא רצה להרוג, כל הסיפור שהוא בעל אשתו, והוא הרגיש שהוא יודע שהוא בעל אשתו, ואז הוא רצה להרוג אותו. איך שלא יהיה, אם המצרי רצה להרוג אותו, אז מדין הצלת היהודי, צריכים להרוג אותו, א', לא בשם המפורש, ועל אחת כמה וכמה לא להסתכל אם האיש עתיד לצאת או לא, צריך להרוג לשם הצלה. עד כאן השאלה והתשובה. במסכת סנהדרין כתוב, נוכרי שיקה את ישראל, חייב מיתה. פה פוסק את זה הרמב״ם, שנוכרי שהיכה את ישראל חיה מיתה. מה הכוונה היכה? נתן לו סתירה, נתן לו מכה. למה? גוי מעיז להרביץ ליהודי חייב מיתה, שנאמר, ואיפן כובחו ויר כי אין איש ויח את המצרי, חייב מיתה. שאלת השאלה על הכאה חייבים מיתה? על הכאה יש דין חובל? תשובה, ישראל שהיכה את חברו, יש לו דין של חובל. גוי שמכה חייב מיתה, אומר הרדווז על הרמב״ם, אבל אין בי דין ממיתים אותו, אלא חייב מיתה שכתב רבינו, היינו חייב מיתה בידי שמיים. אוקיי, עכשיו השאלה איך לפרש את המילים, איש מצרי מכה איש עברי מיחיו. יש מדרשים במדרש רבה שמפרשים באמת שהוא רצה להרוג אותו, ואלה שמפרשים שרצה להרוג אותו, באמת הוא הרג אותו לא בשם המפורש, אלא הרג אותו מגרפה או מעדר או ביד. יש כמה פירושים במדרש, כל אלה הפירושים שהוא הרג את המצרי למניעה שלא יהרוג את הישראל. אבל לפי רבי חנינה הוא הרג אותו בתור עונש, שנוכרי שהכה את ישראל חייב מיתה. אומר הרדווז על הרמב״ם, מה שכתב רבינו חייב מיתה, זה חייב מיתה בידי שמיים. אז משה רבינו פונה לשמיים ואומר, הלא נוכרי שהכה את ישראל, אפילו שלא הרג אותו חייב מיתה, אני מוסר את דינו לשמיים. איך אני מוסר את דינו לשמיים? קודם כל אני חייב להסתכל אם אין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר, כי מישהו עתיד לצמנו מישהו כמו רבי עקיבא, אז השמיים לא יסכימו להרוג אותו. אז אחרי שראה שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר, אז הוא חייב מיתה בידי השמיים, אז הוא פונה לשמיים. איך הוא פונה לשמיים? אומר את השם המפורש. ואז אם השם המפורש רוצה להרוג אותו, הוא ימות. ואם לא, לא. אם כן, לסיכום, משה רבינו הרג את המצרי לא מדין רודף, לפי הפירוש הזה של רש"י, אלא מדין עונש. מה ההבדל בין רודף לעונש? למדנו היום. עונש על שעבר, רודף על העתיד. אז אם נפרש פירוש אחד שהוא היה מכה אותו כדי להרוג אותו, הרי שמוטל להרוג אותו מדין רודף, ואז מכים אותו בחרב. אבל כאן הוא לא הרג אותו מדין רודף, לפי הפירוש הזה המצרי היה מכה את היהודי, אבל לא הולך להרוג אותו, רק מכה. אז מזה לומד רבי חנינה שגוי שהכה את ישראל חייב מיתה בידי שמיים. אז משה מוסר דינו לשמיים ואומר, שמיים שמיים, האם הוא חייב מיתה או לא? קודם הוא בודק עם השמיים, אם עתיד להתגייר, לא עתיד להתגייר, אוקיי, חייב בידי שמיים, הרוג אותו בשם המפורש. אבל בילם בן באור, חבל לבזבז עליו את השם המפורש. למה? כי השם המפורש זה כוח הדיבור, וכוח הדיבור זה האומנות של ישראל. ובלעם תפס אומנותם של ישראל וחשב שיוכל לקללם בפיו. אומר פנחס, הפוך, אני מעביר את השיטה הצהלית הקודמת, לא הייתה שיטה של החלת האויב, אלא שיטה של העברת המלחמה לשטח האויב. אז הוא אומר, אני תופס את שיטת האויב, מה שיטת האויב? על חרבך תחיה, אז אני הורג אותו בחרב. לכן בלעם בן באור הרגו בחרב, בגלל שהוא החטיא את ישראל, בגלל שרצה לקלל את ישראל, בגלל שהחטיא את ישראל, אז חבל לבזבז על השם המפורש, צריכים להרג אותו בחרב, כמו שהוא בעצמו אמר, לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך, אומנותו הייתה מודחת, לכן הורגים אותו בחרב. אבל אתה, לפי פירוש זה, את המצרי, היה אסור להרוג בחרב, כי הוא לא הרג את ישראל, הוא רק היכה את ישראל, ולכן הרג אותו בשם המפורש. עד כאן הפירוש ברש"י, שבת שלום.